טוב, שלום וברכה. היום יום שלישי בשבת, אנחנו בפרק הרמב״ם היומי, מתחילים את קבוצת ההלכות הבאה בספר יום הבא, הלכות עבודה זרה, אחרי שבריך רחמנה וסייען סיימנו הלכות תלמוד תורה. בהלכות עבודה זרה ממשיכים את עניינו של ספר המדע, נזכור כל הזמן את העיקרון שאותו הגדיר הרמב״ם, ואותו למדנו כשהתחלנו את ספר המדע בהקדמה, הכלול בו בספר הזה כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו, וצריך לידע אותן תפילת הכל. אז פתחנו ביסודי התורה, להאמין, לירא, לאהוב, והמשכנו בהלכות דעות והלכת בדרכיו וכולי, והמשכנו בהלכות תלמוד תורה, ואנחנו מגיעים עכשיו להלכות עבודה זרה, שבעצם פתחנו בהם כבר קצת בספר יסודי התורה בהלכות, כי שם ההלכה הראשונה הייתה לידע שיש שם אלוה, וההלכה השנייה הייתה שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה זולתי. אז בעצם עניין המחשבה לא לחשוב בכלל על אלוה זולתי כבר מופיעה בהתחלה. עכשיו כל ענייני הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, והרמב״ם בהלכות האלה מונה 51 מצוות. לא נקרא את כולם עכשיו, אנחנו נלמד אותם ב-12 הפרקים שלפנינו בימים הקרובים. זה שונה מאוד מאוד ממה שהיה לנו עד עכשיו. היו לנו 10 מצוות, 11 מצוות, 2 מצוות בתלמוד תורה, מצווה אחת תהיה בהלכות תשובה, ובהלכות האלה בספר המדע 51 מצוות. נראה כל מה שייכנס לזה בהמשך. המצווה הראשונה היא שלא לפנות אחר עבודה זרה. המצווה הבאה אחריה, שלא לתור ולא תתור אחרי לבריכם, לזה נגיע, אבל ההתחלה של הכל בפרק הראשון, הקדמה. הקדמה מתארת את ההתפתחות של העבודה זרה בעולם, איך זה קרה, בכמה שלבים זה קרה, עד שבא לעולם אברהם אבינו, מה תפקידה של האומה שלנו כאומה, שכל עניינה זה לשלול כל אפשרות בכלל של עבודה זרה בעולם. וגם בזה הקדמה האחרונה של חצי שנייה, דבר שהרגע דיברנו בו, הוא דבר מאוד מאוד מעניין. בספר המדע כל קבוצת הלכות, כל ספר הלכות פותח בהקדמה. אין את זה באופן כללי. ניכנס מיד לספר אהבה, בעזרת השם, אחרי ספר המדע, הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה, הלכות ברכת המזון, הלכות תפילים, ספר תורה ומזוזה. אז ההלכה הפותחת תמיד את הכל, זה מצווה אתה עושה לקרוא שמע פעמיים שנאמר בשופחה וקומך, בוקר ועד. מצווה אתה עושה להתפלל שנאמר לעובדו וכל לבוכם. מיד הגדרה, ספר המדע, את כל ההלכות פותח בהקדמות. גם את הלכות יסודי התורה ראינו קודם כל לא את המצווה שנאמר אנוכי השם אלוקיך, אלא יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם. ועניין זהו כך, ולהכניס את זה ללב, וזה כתוב בתורה באנוכי השם אלוקיך. כיוון שספר המדע עניינו זה להפוך אותי משוך עצבך ליודעיך, זו הייתה הכותרת של הרמב״ם עצמו לספר המדע. אז אני צריך לקבל הקדמות, אני צריך לקבל ההתחלות, כדי לחלחל את זה בתוכי, עד שזה ייכנס. בסדר, הלכות דעות, ראינו 4 פרקים שעוסקים במבנה של הנפש, בדרך האמצעית, עד שבא אלינו הרמב״ם ואומר, זה והלכת בדרכה. בסדר? ושאר ההלכות הוא הכניס לנו בסוף, להידבק בחכמים, ואחרי זה כל ההלכות האחרות הוא הכניס לנו בפרקים האחרונים. כי בעצם בספר שלנו העיקר זה להכניס את זה פנימה. אתה הוראית לדעת כי השם הוא היוקים. אתה הוראית כדי שזה יהיה בפנים, חקוק, צריך כנראה גם הקדמות. אז הנה הפרק הראשון, מתחילים אותו, פרק כל כך יסודי וגדול. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה. אנוש בנו של שט, בנו של אדם הראשון. טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים. נבערה מלשון בער. וזו הייתה טעותה. אמרו, כוכבים אלו וגלגלים אלו, זוכרים את המושגים מהלכות יסודי התורה? כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, ומתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשמחם ולפערם ולחלוק להם כבוד. גם אנחנו מתפעלים כל הזמן מאיך הוא ברא את העולם, והכל יודוך והכל ישמחוך והכל אמרו אין קדוש כאשר, נכון? רואים אין אדון על כל המעשים, אנחנו רואים את הכל, מסתכלים בפלא צבא השמיים. מה קרה להם? אבל הם חשבו שראוי לשמחם ולפערם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו הוא, כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו, וזהו כבודו של המלך. אז הכל מתחיל בעצם בטעות. כיוון שעלה דבר זה עליבם, התחילו לבנות לכוכבים מחלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפערם בדברים, ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרע. וזה היה עיקר עבודה זרה. עיקר עבודה זרה, הכוונה כאן עכשיו, לא העיקר, אלא היסוד. העיקר שממנו הכל בא. יסוד העבודה הזרה מתחיל ברצון מוטעה של בני אדם לשבח את האל. ניתוח מעניין מאוד מאוד מאוד. ולא ב... כי בעצם הרמב"ם בא לענות לשאלה בסיסית. מאיפה בא הרעיון של עבודה הזרה? כך הם אומרים, עובדיה היודעים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה. הם לא אומרים את זה בכלל. יודעים עיקרה, יודעים את היסוד. אלא מה שהוא אומרים, מה שהם אומרים זה שכוכב הזה מכובד על ידי הקדוש ברוך הוא, וגם הם צריכים לכבד את זה. וכבר מדובר גם בשלב כבר שבנו לו היכלות לכוכב, זה עדיין לא עבודה זרה שבאה מתוך מגמה של אין אלוה אלא הכוכב הזה. גם כשכבר בנו היכלות. הוא שירמיהו אומר, מי לא יראך המלך הגויים, כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. ובאחת ממשיך ירמיהו הנביא, יבערו ויחסלו. רק בנושא אחד, בהתחלה, כך מסביר הרמב"ם מדברי ירמיהו, יבערו, יהיו בער, בער לא ידע, בערים וכסילים. מוסר הבלים עץ הוא. בסדר? זה הפסוק, מוסר הבלים עץ הוא. מה פירוש? כלומר, הכל יודעים שאתה הוא האל לבדך, אבל טעותם וכסילם שמדברים שזה ההבל רצונך הוא. כלומר, הם חושבים שזה ההבל, שיהיו פה כל מיני מתווכים בינך לבינם, זה רצונך. אתה רוצה מתווכים. אתה רוצה מתווכים בדמות של שמש, של כוכב, אתה רוצה מתווכים, כן, ואז אנחנו מכבדים אותם. עד כאן שלב א'. אז אם הייתי צריך לדון בתור דיין בשלב א', טעות. נבערה הצטה. טיפשות שלאט לאט נוצרת. מוסר הבלים עץ, אבל הם עושים את הכל לכבוד האל יתברך. שלב ב', ואחר שערכו הימים, עמדו בבני האדם נביאי שקר, או... זה כבר דבר חדש. ואמרו שהאל ציווה להם ואמר להם, עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו ניסוך יין, ניסוך מים, ניסוך נוזלים מכובדים, ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לכל העם, הנשים והקטנים ושאר עם הארץ. הוא מודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו בנבואתו. התחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי הערים, ומכאן מגיעה העבודה הזרה, בסדר הפרימיטיבי, של צורות צורות, פסלים פסלים, ובראשי הערים ועל הגבעות, וזה הכוח השמימי הזה, וזה הכוח של הכוכב הזה, וזה ה... או העבודה הזרה של האסטרולוגיה המודרנית למינה. זה הכוח של זה וזה הכוח של זה וזה, יש השפעה כזאת וזה, ואין לך מה לעשות מול זה. ומתקבצים ומשתחווים להם. ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומרעה. מבינים לאן זה מגיע כבר בשלב השני? זה עצמו יש לו כוח להיטיב או להרע. כלומר, יש חלילה עוד מלבד. מי מהמייכות עבודה זרה בספר המדע. וראוי לעובדה ולהיראה ממנה. והכומרים אומרים להם שבעבודה הזאת תרבו ותצליחו. ועשו כך וכך, ואל תעשו כך וכך. והתחילו כוזבים אחרים עד כאן שלב ב'. ועכשיו תראו מה קורה בשלב הבא. והתחילו כוזבים אחרים לעמוד. בסדר? כדף, כוזבים, שקרנים נוספים עכשיו. ולומר, וכבר לא תעבדו לעבודה זה, כי ראינו שהצורה של הכוכב הזו היא הצורה הזאת, והקריבו לכוכב או נסחו לו, עכשיו דבר חדש, והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, או הגלגל עצמו, המלאך דיבר עמהם. או... ואמר להם, עבדוני בכך וכך, ונודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. וכיוון שערכו הימים, נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום. זה תופס תאוצה, וערכו הימים ולאט לאט נשתקע השם הנכבד והנורא. משתמש פה הביטוי של כהן גדול ביום הכיפורים, זוכרים בתפילת מוסף? כשהיה יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה. מה? שם המפורש הנכבד והנורא. היה יוצא מפי כהן גדול. השם הנכבד והנורא הזה שהוא המרתיע ומביא את האדם לתשובה, לאייק קל, להבנה שאין מתווכים בכלל, הופך לאט לאט להיות שקוע, משתקע, מפי כל היקומו מדעתם, ולא יכירו כל עם הארץ, ואנשים והקטנים נמצאו שאינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן, וההיכל של בניין שנתחנכו מקטנותם להשתחוות להם ולעובדם ולהישבע בשמם. לאט לאט זה הופך להיות המציאות. והחכמים שהיו בהם כגון הכומרים וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים, כלומר, העמך כבר מקבלים את זה כבכלל יסוד, כמו שאמרנו לפני רגע, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן של האחד. הכמרים והגדולים והכהנים שלהם מדברים שבאמת אין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים, כי זה כבר דור נוסף ודור נוסף ודור נוסף. אבל צור העולמים לא היה שם, צור העולמים לא היה שם מי שיודעו ומכירו, לא היה שם מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. יחידים בעולם זה הייתה עוד מפלגה קטנה כזאת. ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו עליו השלום. הוא אברהם אבינו עליו השלום. הנה מגיעים ללימוד על אברהם אבינו, והסוד הזה יתחיל באברהם אבינו ויגיע עד לעד שעשה משה רבנו אבם של הנביאים. בסדר? זה יהיה הסיום. עכשיו תראו את המהלך. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו. והוא כתב. והתחיל לחשוב ביום ובלילה. כל סיפור הוא קדים, עוד מעט נגיע. התחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? כלומר, אפשר שהעולם הזה בלי מנהיג? אז אומרים חז"ל שהציץ עליו בעל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל הבירה, או אני הוא בעל העולם. ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. הגלגל, כבר מסבב התורה הוא אמר, מישהו מסובב אותו. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה טיפשים. ואבי ואמו וכל העם עובדי עבודה זרה, והוא עובד עמהם. זה יסוד גדול מאוד ברמב"ם. כי הרמב״ם, אברהם, היה לא רק גדל אצל תרח, אלא הוא עובד עם האם. בסדר? ולכן אגב, אברהם עצמו חשש, בהמשך, שמה יש בי מאותו החטא שהייתי עובד עבודה זרה. כל הזמן החזיק את זה וחשש את זה. וליבו משוטט ומבין, מתבונן, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. וידע שיש אמן לא האחד והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל ואין בכל הממצא אלו החוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זו שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. ידע גם את כל השלבים הראשונים, חזר לעניין אנוש, ידע שבהתחלה, בסדר? זה לא בא במגמה לעבודה זרה, אלא עדיין ואין עוד מלבדו, רק לשפח את ה... ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. בין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו.
יש
אז יש פה כמה דעות. האמת היא שחז"ל אומרים שהוא הכיר את הבורא כשהיה בן 3 שנים.
עקב.
הכיר את הבורא עקב, נכון? עקב. חז"ל אומרים עקב אשר שמע אברהם בקולי, כמניין עקב משנות חייו, חייו הוא 175, עקב אשר שמע בקולי זה 175 פחות 3. אבל הדברים לא צריכים לסתור בכלל. המושג כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו, אז הכוונה היא כשנגמל איתן זה והיה בן 3, שזה זמן הגמילה, התחיל לשוטט בדעתו. ואז כשהבשיל והגיע לגיל 40, שזה הבינה, אז הכיר את השם, הכוונה היא, אז הוא הגיע להכרה שלמה. הגיע להכרה הגמורה, להכרה השלמה. טוב, ממשיך הרמב״ם. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם. התחיל להשיב תשובות ולערוך דין, ויכוחים גדולים מאוד עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. אגב, לכל מי ששואלים למה הרמב״ם בחר לפתוח את הכל בעניין היציאה מאור כסדים והמלחמה עם נמרוד ועם העולם על העבודה זרה, דבר שלכאורה לא כתוב בפשט, זה לא מסופר בפשוטה של תורה. אז האמת זה כן כתוב. איך זה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם בפרק דבר מבראשית, בתחילת ברית בין הבתרים, הוא אומר לו, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך, בא לכם להמשיך מארץ מצרים, מאור כסדים. ולמה בא לכם להמשיך מארץ מצרים? כי יש שני פסוקים כאלה רק בלבד, בכל התורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, בארץ מצרים, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך, מאור כסדים. כמו שמארץ מצרים אתה לא יצאת כי אתה יצאת, כמו שאברהם נסע מחרן, אלא הוצאתיך, ומה הוצאתיך? הוצאתיך מהכבשנים, הוצאתיך ממציאות של מצרים, כך הוצאתיך מהאום, מאור כסדים. והרמב"ם פותח בזה בכלל את כל עניין הלכות עבודה זרה. כי הכל מתחיל בעצם בזה שיצור העולמים לא היה מי שבכלל עסק בו. עד שנגמל איתן זה, והוא עכשיו מגיע לגיל 40 שנה, והוא מכיר את בוראו ועושה תשובות ודן עמהם באור כסדים, ואמר להם שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, זו נקודה מאוד חשובה, הוא לא רק עומד ומתווכח חיובי, הוא גם פועל. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם. ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך, כדי שיקירו כל הבירועים הבאים, וממילא וראוי לאבד ולשבר כל הצורות. תואם מי שלא לומד את הרמב״ם הזה כמו שצריך את הפרק הזה, זאת אומרת, תמיד אנחנו זוכרים את אברהם איש החסד. אברהם הוא איש החסד שדבר ראשון מביא לעולם את האור הגדול של אלוקות, ואם יש אלוקות ממילא יש חסד. ממנה יש מקום גם לסדום ומקום גם לכל. אבל כיוון שהוא מגלה אלוקות, אז הוא משבר את הצלמים. תראו את התיאור של הרמב"ם את אברהם, הוא לא רק מתאר כאן חסד, הוא מתאר כאן את השבירה. והוא אמר שראוי לאבד ולשבר כל הצורות, וזה בעיקר יעשות הרמב"ם בהלכות עבודה זרה. כדי שלא יטעו בהם כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו, נעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוה אחד בכל העולם ולא ראוי לעבוד. ואת הנס הזה זה נעשה לו והוא כזים, והוא מתחיל לקרוא את הקול הגדול הזה בחרן, ואז זה אומר את התורה, ואת הנפש אשר עשו חרן, אברהם את האנשים ושרה את הנשים. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, וכל הפרטים צריך לשים לב. א', הוא עושה דינים מהם ומתווכח ואומר ומגלה. ב', הוא משבר את הצלמים והוא מאבד ומשבר את הצורות ואומר שכך צריך לעשות. ג', הוא קורא בקול גדול מאוד בחרן, אחרי שהוא בורח. ודלן הוא מתחיל ללכת ומהלך מעיר לעיר ומעם לעם, הוא מהלך, הוא מפיץ, יפוצו. הוא הולך מעם לעם ומהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. כאן שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, עכשיו איפה הוא כבר נמצא? הוא כבר נמצא בארץ. כאן מגיע אברהם בשלב הבא, אברהם המחנך. זה התחיל בתור אברהם הדורש, והמשיך בתור אברהם השובר, המנפץ, והמשיך אחר כך בתור אברהם הגיבור עם הכבשן, עם הנס, מול המלך. ואחרי זה זה ממשיך באברהם שמהלך ממקום למקום, הדרשן, המגי, שהולך ומקבץ את העם. בסדר? ועכשיו זה מגיע לאברהם המחנך. וירק את חני חם, לאברהם היו 50, הוא היה המחנך. כיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו. אתם שמים לב לביטוי הזה? מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו. איך? הרי היו רבבות רבבות. איך הוא מודיע לכל אחד לפי דעתו? תראו את הפסוק, את המשפט הבא. עד שיחזירהו לדרך האמת. כלומר, הוא לא מודיע לו ואומר לו, תשמע, זה הרעיון, והוא אומר לשבוע הבא. אלא הוא לוקח אותו עליו ומחזירהו לדרך האמת. וזה המושג, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. והם אנשי בית אברהם, ועכשיו מה הוא עשה? תראו את הביטוי. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. גנה. שתל בליבם העיקר הגדול הזה. זאת אומרת, זה מתחיל באברהם שחקר, הגיע לאברהם שנגמל והתחיל אחרי ששוטט בדעתו להגיד לכל העולם, אחרי זה ניתץ, אחרי זה לחם, אחרי זה קרה בקול גדול בחרן, ואחרי זה התחיל להלך ממקום למקום, הוא מגיע לארץ כנען ומה החידוש פה בארץ, הוא מתחיל לחנך ומודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו. הביטוי להודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו מופיע עוד פעם ברמב״ם בהקשר אחר לגמרי, אתם יודעים איפה? בארבעה בנים בליל הסדר. שם אומר הרמב״ם שיש מצווה זה יגדתה לגנך, אבל זה לא מספיק שאתה מספר, אלא אתה צריך להודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. זאת אומרת שכאן הרמב״ם הופך להיות האבא שמלמד כל אחד ושוטל וכל אחד עד שיחזירהו לדרך האמת. זה דבר פלא פלאות. אז אם כן, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, כל זה עוד לפני שיצחק הופיע לעולם, והודיעו ליצחק בנו עכשיו, וישב יצחק מלמד ומחזיר. תראו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. מחזיר הכוונה היא מחזיר לדרך האמת. יושב ומלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו כבר לימד בניו כולם, אברהם לימד את יצחק. יצחק מלמד את יעקב, שהוא יעקב ועשיו עדיין. יעקב אבינו לימד בניו כולם. נו, אז כולם עכשיו, והביא לוי, ומינה הוא ראש. פה כדאי לשים לב למשפט הזה, זה משפט פיני. פעם ראשונה מופיע המושג ישיבה וראש ישיבה. אבל המעניין מאוד, תשימו לב ברמב"ם. לא כתוב אברהם לימד את יצחק, יצחק את יעקב, יעקב את לוי, ולוי הקים ישיבה. אלא אברהם את יצחק, יצחק את יעקב, יעקב לימד בניו כולם. ובתוכם הוא הבדיל את לוי להיות ראש הישיבה של מי? של כולם. את לוי לאט לאט מפתח את הלוויות כדי להיות זה שאין לו נחלה, אלא הוא הראש ישיבה של כולם, והושיבו בראש. והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא ישתכח עליו. פרט לא. יורו משפטך על יעקב, פרט לא. נגנוב פה 10 שניות, דבר יפה יפה בפרשות שלנו היום. אנחנו ביומים, אנחנו בפרשות היציאה ממצרים. אז מילה אחת, כתוב ששבט לוי לא השתעבד. לא היו משהו עבדים בעבודה, לכן משה ואהרון היו יכולים להיכנס ולתת בחופשיות אל פרעה. השבט לוי לא השתעבד. שואל הרבי, זכותו יגן עלינו, הרבי לובביץ' שואל, מה פירוש שבט לוי לא השתעבד? זה בסדר שפרעה מחליט ששבט לוי לא משתעבד. רמב"ן אומר שלמה הוא החליט, כי בכל עם יש איזה אליטה כזאת של חכמים, אז הוא בסדר. אבל מאיפה הגיע בעצם הצורך בשיעבוד? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חושב שכל אחד מבניו צריך לעבור את התהליך של השיעבוד. חבר, שכל אחד מבניו צריך לעבור את התהליך של השיעבוד. נו, אז איפה שבט לוי עבר את השיעבוד? הרי אם זה חלק מהתהליך, זה חלק מהתיקון, זה חלק מהזיכוך, השבט לוי לא עבר שיעבוד. מה זה משנה עכשיו למה? שאלה מצוינת. והקדוש ברוך הוא גזר מברית בין המצרים גם על שבט לוי. אומר הרבי, דבר כל כך עמוק, זה ממש הלכות עבודה זרה בהתחלה, בסיום הלכות תלמוד תורה. זוכרים שבהלכות תלמוד תורה הרמב"ם פתח לא במצווה ללמוד תורה, אלא בחובה שכל אחד ואחד מישראל יקבל את התורה. והחכם צריך ללמד את זה וללמד את זה וללמד את זה. תשמעו, זה דבר מדהים. אומר הרבי, השיעבוד נוצר לצורך מה? לא סתם שיש שיעבוד, חלילה. אלא השיעבוד בא לזכח אותנו. נכון? לזכח אותנו ולהגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע. אבל השיעבוד הוא יכול להיות תופעה כזאת שלאט לאט אתה משתעבד לשיעבוד. זה הופך להיות נחמד, מרוויחים טוב, מתקדמים במצרים, יש קידום, המנכ״ל מקדם אותי, עכשיו אני כבר המנכ״ל. מצרים עובד יופי. זה כזה מפעל גדול. צריך בתוך השיעבוד לזכור מה מגמת השיעבוד. שבט לוי, התפקיד שלהם היה להזכיר לנו שכל השיעבוד נוצר בשביל שלח את עמי ויעבדוני. כי אחרת השיעבוד לוקח אותך למקום הכי טוב שיש. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, שעבדים היינו לפרעה במצרים, הפירוש הוא מרצוננו. כי ביד חזקה יש עליכם, ביד חזקה יגן השם. כיוון שכל עניינו של שבט לוי זה להזכיר לי מה הצורך בשיעבוד, ממילא הוא בתוך השיעבוד. אז הגזירה שהייתה על גר יהיה זרעך ועבדום ועינו ושכולם יהיו משועבדים חלה הלוי, כי הוא השבט שמזכיר לכולנו מה זה העניין של השם. זה נפלא. אז זה היסוד פה. יעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא ישתכח הלימוד. אז העם כולו יודע שהתפקיד של לוי זה לזכור את עניין מה הוא משועבד בכלל. שלא נתבלבל, החיים מבלבלים. היה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. אגב, תשימו לב שנעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם עוד לפני שיוצאים ממצרים. למרות שנהיה לעם כשנגיע למתן תורה, היום הזה נהיית לעם, אבל זה מצד הבחינה של הקדוש ברוך הוא בנו. כשיאמר ובנו בחרת מכל עם ולשון יכוון למעמד הר סיני בה. אבל מצד אומה שיש לה אופי, ומה האופי שלה שהיא יודעת את השם, זה אנחנו עושים. זה אנחנו יודעים. מיעקב שהביא ללוי, ומכל העם שמשאיר את לוי כדי לתת ללוי את התפקיד שלו בתוך כל העם. זה דבר מדהים. ככה יוצאים מעבודה זרה. עבודה זרה זה לא רק עבודה זרה הפרקים שלימד עוד רגע, זה גם היכולת להפוך גם את מצרים לעבודה זרה, וגם את התיל האחרון לעבודה זרה. עד שערכו הימים לישראל ומצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן, איי 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 איי. אנחנו יודעים שבסוף ניצלו שלא שינו שמם, אבל הללו עובדי עבודה זרה אומרים חז"ל, אומרים אבל אחרי השרת לקדוש ברוך הוא, והללו עובדי עבודה זרה. חוץ משבט לוי שעמד במצוות האבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. רמב"ם. וכי מעט קט היה והעיקר ששתל אברהם נעקר וחוברים בני יעקב לטעות העמים ותעייתם.
גם שבט לוי.
לא, שבט לוי לא עבד עבודה זרה. כמעט קט כבר לא היה כלום חוץ משבט לוי. כמעט קט היה והעיקר ששתל אברהם נעקר וחוברים בני יעקב לטעות העמים ותעייתם. ומאהבת השם אותנו ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים, כך זה לקרוא פה, עשה את משה לרבנו. עשה משה רבנו. אז מעניין מאוד, אתם זוכרים איך הפרק התחיל אחרי כל הטעויות? נגמל איתן זה, מי זה היה? אברהם. ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא איזה ביטוי, ועשה את משה. לעשות משה. עשה משה רבנו, ורבם של כל הנביאים, כבר למדנו ביסודי התורה שנבואתו היא רבם של כל הנביאים, הוא של לחור. כיוון שנתנבא משה רבנו, ובחר השם בישראל לנחלה, זה מתי? זה במעמד הר סיני, אנו נחלתך, הכתירן במצוות. והודיען דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל התורים אחריה, ועד כאן דברי ההקדמה לענייני הלכות עבודה זרה. עכשיו בפרק השני, הוא מתחיל את עיקר הציווי בעבודה זרה, אחרי ההקדמה היסודית והנפלאה הזאת. יום טוב עלינו ועל...